הגענו לדף נחת עמוד ב' שתי שורות מלמטה. יש פה דרך אחרת לדחות את ההוכחה על רבי יוחנן מהמשנה בתמיד. ורב שרביה אמר המאני, כמי השנויה המשנה הזו, רבי יוסי גלי, שאומר המזבח כולו עומד בצפון, דתניה, רבי יוסי גלי אומר, מתוך שנאמר נתת את הכיור בין אוהל מועד וגומר, משמע שהכיור צריך ללמוד בין המזבח לבין אוהל מועד, בפסוק אחר כתוב, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד, מהפסוק משמע שמזבח בפתח אוהל מועד, ולא כיור בפתח אוהל מועד, כלומר, שצריך שיהיה המזבח מול פתח אוהל מועד, בלי שום דבר שמפסיק ביניהם, ואכן אי אפשר להעמיד את הכיור בין המזבח, לא רואים בממש, היכן היה נותנו את הכיור? בין האולם ולמזבח, משוך כמעט כלפי דרום, מול הרווח שבין האולם ולמזבח, שהוא משוך קצת מקצה המזבח כלפי הדרום. רב שרביה מדגדג בברייתא לקבוע איפה הוא מהמזבח את רבי יוסי גלי. מייקה סבר, מה שאומר רבי יוסי גלי בעניין מיקומו של המזבח, שמכריח אותו לא לקיים את הפסוק ונתת את הכיור בין אוהל מועד ולמזבח כפשוטו, שהיה ביניהם ממש. איקה סבר כולי מזבח בדרום, קאי נוגמי מכותל ההיכל ולדרום בין האולם ולמזבח. כלומר, אפשר להעמיד את הכיור מתחילת סתימת כותל ההיכל ולדרום, כלומר מדרום לקצה פתח ההיכל, מקום שההיכל כבר סגור בכותל, בין אולם למזבח, ויש להעמיד שם את הכיור לקיים את הפסוק מזבח העולה פתח אוהל מועד. הנה מכסבה קדושת ההיכל ואולם אחד ההיא, אז נוקמי מכותל האולם ולדרום בבין האולם למזבח. הנה מכסבה אולי הוא סובר, גם אם הוא סובר חציו בצפון וחציו בדרום, נוקמי בכותל ההיכל ולדרום בין האולם למזבח. והנה מכסבר, גם אם הוא סובב קדושת האולם והיכל אחד ההיא, וצריך שלא יפסיק הכיור בין המזבח לפתח אולם, שגם זה נקרא פתח אוהל מועד, אפשר עדיין להעמיד אותו מסתימת כותל האולם מול הדרום, כלומר מדרום לקצה פתח האולם, ואולם על המזבח. אלא לא, אבל כוח החתם של רבי יוסי גלי, אי אפשר להעמיד את הכיור בין האולם למזבח ממש, ובשום את הכסבר, כל המזבח בצפון. הוא אומר שכל המזבח עומד בצפון. לכן קצה הוא הדרומי של המזבח, הוא כנגד אמצע פתח ההיכל ופתח האולם. אם יעמיד את הכיור בין המזבח לאולם ממש, אז יחצות בין המזבח לפתח ההיכל והאולם, ולא יתקיים במקרא, מזבח האולה, פתח אוהל מועד. לכן הוכחנו למשוך בעצם את הכיור מדרון המזבח מעט, ולהעמיד אותו בין האולם ולמזבח ממש. עומד רב נוקמי בין האולם ולהיכל בצפון, עמיד הכיור בין המזבח, בין המזבח ולהיכל בצפון, כלומר כנגד כותל ההיכל מצפון לקצה הצפוני של פתח ההיכל. עומד רב כסבה הוא סובר קדושת ההיכל ואולם חדה. כנאי מוקמן, גם אם תעמיד אותו מכותל ההיכל וצפון, הווה לבין אולם ולמזבח, עדיין יהיה הכיור בעצם חוצה בין פתח האולם ולמזבח. הנה המזבח עומד פתח אוהל מועד. עומד גם נוקמי מכותל אולם לצפון ובין אולם ולמזבח. אלא אמר קרא, נאמר, צפון הם איתור המילה ה'. היה מספיק להגיד על ירח המזבח צפון. שצפון פנוי מכלים, לכן להעמיד שם את הכיור, כי הרי הכיור הוא כלי. אם ככה, אחרי שראינו שרבי יוסי גלי אומר שהמזבח עומד כולו בצפון, אז מי התנא שסובב שהמזבח עומד כולו בדרום? מנתנא דפאל יגלי דרבי יוסי הגלילי. רבי אליעזר בן יעקב, דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, צפון שיהיה צפון פנוי מכלום, ואפילו מן המזבח. לפי שיטתו המזבח עומד כולו בדרום מעזרה. אמר רב, מזבח שנפגם, כל הקודשים ששחטו שם פסולים. כלומר, המזבח החיצון הוא נפסד לפגימה באחד מהאבנים שלו, בסיד שבין האבנים. אז פה אומרים שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים. מקרא היה בידינו ושכחו. כלומר, למדנו מהפסוק, אבל שכחנו. כי סדק רב כהנא, הגיע מבבל לארץ ישראל, אשכחל רבי שמעון ברבי, כאמר משום רבי ישמעאל ורבי יוסי, מנין המזבח שנפגם שקודשים שנשחטו שם פסולים. שנאמר, וזבחת עליו את עלותיך ואת שלמך. וכי דווקא עליו אתה זובח, לא מקום אחר, הרי אולי נשחט בכל הצפון. אלא הכוונה, כשהוא שלם, הכוונה במילה עליו, שאתה לא יכול לסבוח את הקודשים בעזרה, אלא בגלל המזבח, כלומר שהדבר תלוי בו, דווקא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. אמר היינו קרד, השתמד ליל רב, אכן כששמע רב כאן את הדרשה הזאת, הוא אמר, זה הכתוב שנשכח מרב. שמדברי רב משמע שאין פגימת המזבח פוסט אלא קודשים שנשחטו שם, אבל אם אישו את שחיטת הקודשים עד אחר שתקנו את המזבח, הם קשרים, כלומר למרות שנפגע המזבח לאחר שהקדישו אותם. יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה פסולים, כלומר בין אם שחיטו הקודשים בשעת הפגימה, ואם שחיטו לאחר תיקונו, פסולים, כל הקודשים שהוקדשו לפני הפגימה, זה הנחה בקודשים, כל דבר שהיה בתחילה ראוי למזבח, ואחרי זה נדחה, הוא דחו עם המזבח לעולם, גם כאן אומר אותו דבר, בתחילה, בשעת ההקדש, רואים היו הקודשים להיקרב לגבי המזבח, אחרי זה שנפגם המזבח נדחו, אז אחרי שנדחו, כבר נדחו לגמרי, לכן פסולים קודשים אלו לעולם. מי פליג רב סבר בעלי חיים אינם נדחים, כלומר רב אומר, אין תורת נדחוי בקודשים אלו כשהיה דיחוי לאחר שחיטה, אבל מסל, כשהוא עדיין הקורבן מחיים, בעלי חיים, וחזר ונראה לפני שחיטתו, אז הוא לא פסול להקרבה.
ורבי יוחנן אמר בעלי חיים נדחים. הגמרא מקשה על זה, מתי וכל הקודשים שהיו עד שלא נבנה מזבח על ידי בני הגולה שבנו בית המקדש השני ואחר כך נבנה מזבח פסולים, כי היו דחויים בזמן החורבן כשלא היה מזבח. עומד כבר נבנה, דחויים מעיקר עננו, כלומר מדובר פה בקודשים שהוקדשו לפני שנבנה מזבח, לא לפני בניין בית שני, הקודשים האלו דחויים מעיקר, דחויים מתחילת ההקדש שלהם. יש אומרים שדבר שאינו ראוי מתחילת הקדשו, אז לא נחשב דיחוי למה מזבח. לכן, כשעבור פסולו, ראוי להקרבה. ברית הזו שפסלה את הקודשים, לא מדברת במקרה שהוקדשו לפני שהיה מזבח. עכשיו, אם ככה נפרש, זה יוקשה מהברית על דעת האמורה, שאומר שבאופן זה אין דין דיחוי. עומד מה, אלא עד שלא נהרס המזבח. ככה יש לגרוס בברית. כל הקודשים שהיו מוקדשים, עד שלא נהרס המזבח. כלומר, אם הקדישו קורבן לפני שנהרס המזבח, בחורבן בית ראשון, פסול לקרב בית שני, כי הרי דחוי היה כל שנות החורבן. אומרת הגמרא נהרס, איזכונו, הרי נזדקנו הבהמות, מה זאת אומרת, הרי איך אפשר להגיד, מדובר נהרס, ברור שפסולים לקורבן, נזדקנו, אלא עד שלא נפגע המזבח, ואחרי זה נפגע המזבח פסולים, משמע שאפים יתקנו את המזבח לפני השחיטה, עדיין פסולים הקודשים, מכיוון שנדחו מחיים לאחר שהוקדשו, ומכאן נקשה לרב. אומרת הגמרא, תיעוד זה כמת הארצה, לא היית צריך בעצם, לא, בכל מקרה לא היית צריך לתקן לשון הברייתא, גם כאן הם הכוונה כל הקודשים שישחטו, כלומר זה ממש כשיטת רב, רק לאחר שחיטה יש תורת דיחוי. אבל רמה רב גידה אמר רב, מזבח שנעקר, מקטירים כתורות במקומו. מזבח הפנים שנעקר במקומו, או המיוחד לו, מקטירים כתורות על רצפת האחד במקומו של המזבח. כלומר, אין המזבח עצמו מעכב את העבודות, אני ניתן לעשות אותם, על מקום המזבח. איך אמר רב כאן, שקודשים שישחטו בזמן פגנתו של המזבח פסולים. איך קדם הרב, מודה רב יהודה בדמים. האחרונה מודה רב בדמים. גם לרב יהודה שאומר שכל רצפת העזרה נתגשה בפשוט המזבח, זה רק לעניין הקטרת אימורים, שמותר להקטיר אותם בכל העזרה. אבל מודה שאין אדם מחפר אלא בזריקתו על המזבח ממש. אותו דבר גם כאן. מה שאמר רב שאין צריכים מזבח, הוא רק עניין הקטרת הקטורות של המזבח הפנימי. אבל מודה בדמים שניתנים על המזבח החיצון, שהמזבח מעכב בהם. כי למה וזבחת עליו. לכן אמר רב שקודשים שישחטו בזמן שהיה מזבח פגום, נפסלו. מהי רבי יהודה? איזה רבי יהודה מדובר? דתניא, נאמר בעניין הזבחים הרבים שהקריב שלמה המלך ביום חנוכת בית המקדש, ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר, כי עשה שם את העולה ואת המנחה וחלבי השלמים, כי מזבח הנחושת שלפני השם קטון מאכיל את העולה ואת המנחה, הדברים ככתבם, כלומר, כמעט הכתוב, כמשמע, כמו פשט הפסוק, ששלמה קידש את כל רצפת העזרה, בשביל מזבח, לעניין שיוכלו להקטיר שם קורבנות, כי המזבח שבנה שלמה, היה קטן מדי להכיל עליו את אימורי כל הקורבנות שהקריבו, דבר רבי יהודה, אמר לו רבי יוסי, הלא כבר נאמר, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, הספיק אותו מזבח, נחלות בעצם באש שלו 1,000 קורבנות ביום אחד, ואילו בית עולמים, שהיה מזבח גדול בהרבה, הוא אומר, והזבח שלמה את זבח השלמים, שזבח השם להשם, בקר 22,000, וכשאתה מגיע לחשבון עולות ומניין עמות, כשחשב מניין העולות, שקטירו בכל אחד מהמזבחות, ביחס למידת השטח של מקום המערכה, שהיה בכל אחד מהם, זה גדול מזה, אתה תראה שזה גדול מזה, באופן יחסי, היה מזבח של שלמה מקום רב יותר, מזבח הנחושת, לפי הצורך של העולות, ומכיוון שמזבח הנחושת היה גדול בשביל הקומות שהקריבו עליו, כל שכן שהיה מקום מזבח שלמה לפי צורכו. אז איך פירש הרבי יהודה את הכתוב כפשוטו שמזבח שלמה קטן מאחית הקומות שהקריבו? הרי הוא לא היה קטן בפועל, אלא מה הוא קטון מאחית? צריך להסביר את זה בצורה אחרת, אין הדברים ככתבם, אלא כדם שאומר לחברו פלוני ננס הוא, כאילו אדם אומר הוא ננס, הוא לא באמת ננס, באמת כוונתו שהכוונת פסול לעבודה, זה הכוונת לשון נקייה. גם כאן כוונת הכתוב שבאותו יום גנזו את מזבח הנחושת פסול אותו לעבודה לעולם, כלומר הענקת הכתוב לשון נקייה, שאומר בדרך מליצה זה קטון מאכיל, אבל באמת מדובר שהוא פסול. רבי יהודה שפי כמה לרבי יוסי, באמת אחרון, רבי יוסי צודק לפי החשבון שלו לכאורה, אלא רבי יהודה לטעמי הוא סובל לטעמו, שם המזבח שעשה משה גדול היה במידותיו, ולפי חשבונה אכן הוא מספיק מקום המזבח של שלמה לכל הקורבנות דתניא. נאמר מידות המזבח הנחושת של משה, 500 אורך ו500 רוחב, רבוע יהיה המזבח, דברים ככתבן רבי יוסי. רבי יהודה אומר, לא מפרשים כפשוטו, יש לדון בגזרה שווה. נאמר כאן, אצל משה רבוע, נאמר להלן מעמידות המזבח של נבואת יחזקאל רבוע. מה להלן לגבי יחזקאל ממצאיתו המודל, כלומר מידות האורך והרוחב, שנאמר, לא כפשוטן, למדל אותם, מאמצע גג המזבח לכל ארבעת רוחותיו, שבעצם היו האורך והרוחב פי שניים, מהנזכר הפסוק, גם כאן ממצאיתו היה מודל, יוצא שבעצם הייתה מידת המזבח הנחושת 10 רמות על 10 רמות. אז לפי שדעת רבי יהודה, אם נערוך את החשבון מיין העוריות שהקיבו על מזבח הנחושת של משה, מזבח הבנים של שלמה, לעומת שטח מקום המערכה שבשניהם, יוצא שהמזבח של שלמה היה קטן מהרחית לזבחים שהקריבו עליו ביחס למזבח הנחושת. לכן לפי שדתו, בי הרבי יהודה, יפה את הפסוק, לא חשש לטענתו של רבי יוסי. הוא אומר גם בעת המנהל, מנהל לנו שמזבח של יחזקאל, אז מידות המזבח הם מאמצע. תכתיב, ואריאל 12 אורך ב-12 אורך רבוע אל ארבעת רבע, ותניה ואריאל 12 עמוד שאמור בכתוב לכל רוח, או אינו אלא על 12 על 12. כשאומר על ארבעת רבע, באמת שמאמצע איתו הוא מודד. כלומר, כמעט הפסוק ש-12 עמוד אלו הם מאמצע המזבח לכל ארבע רבעיו. רבי יוסי, כי גמר גזירה שווה, בגובה שהוא גמר. הוא למד את זה בעצם למידה ליד מידת הגובה של המזבח הנחוש. זה משם הוא לומד. נתניה, ושלוש עמות קומתו, דברים ככתבן, דבר רבי יהודה. רבי יוסי אומר, נאמר כאן רבו, נאמר לן רבו, מה ללן גובו פי שניים קורקו, גם כאן פי שניים קורקו. עמד הרבי דבר, הוא כבר נאמר, אורך החצר 100 באמה וקומה 500 וכו'. אפשר כהן עומד על גבי המזבח ועבודה בידו וכל העם רואים אותו מבחוץ? הרי זה לא דבר יפה. המחיצות שהקיפו את החצר היו גבוהות בעצם 500. לדבר אחרי שקומת המזבח החיצון הייתה 10 אמות, יוצא שהמזבח היה גבוה יותר מהמחיצות. אמר רבי יוסי, והוא כבר נאמר, ותקלה החצר במסך פתח שער החצר, אשר למשכב ולמזבח סביב. הכתוב הקיש את המחיצות החצר שסביב המשכן, המחיצות שעל המזבח סביב. מה משכן צריכות לפחות בגובה 10 אמות, שהרי כך היה גובה המשכן, אז גם מזבח 10 אמות, גם המחיצות של המזבח צריכות לפחות 10 אמות. וכן אומר, קלעים 15 אמה אל הכתף, ולכתף השני מזה ומזה לשער החצר, קלעים 15 אמה, הקלעים שהיו בכל צד משני עברי שער החצר היו גובהים בעצם, גובהם היה 15 אמה, אז ככה הם יסתם גובה הקלעים בכל היקף החצר. מה אתה אומר 500? משפת המזבח הוא למעלה, הכוונה קלעים התנסו לגובה 500 מעל המזבח, מה הכוונה? זו הכוונה. ומה אתה אומר 300 קומתו? משפת סובב הוא למעלה, כלומר הסובב היה בגובה 600 מעל גצפה, ומנו עד גג המזבח היו עוד 300, מלבד הקרנות שהיו גבוהים בעצם אמה. זה שכלל גובה של המזבח היה 10 אמות. ורבי יהודה, רבי יהודה שאומר שיש לפרש את הדברים ככתבן, כי גם הגזרה שווה ברוחבה הוא דגם, הוא לומד את זה בעניין הרוחב. עכשיו רבי יהודה טען לפני כן, כדי כשאת רבי יוסי, שפי רבי יוסי שהמזבח גבוה 10 אמות, יוצא שהכהן העובד על גבי המזבח היה נראה לעיני כל עם שמבחוץ, הגמרא מקשה, ולרבי יהודה כמיד חזק כהן. גם רבי יהודה, למרות שהוא אומר שגובה על המזבח היה 3 אמות בלבד, הרי גם לשיטתו הכהן יראה בעצם על המזבח. למה? הקלעים לשיטתו הם כבר רק 5 אמות. יש שכאשר עומד הכהן שגובה 3 אמות על גבי המזבח, ראשו בעצם נראה מעל הקלעים, אם הוא אכן גבוה. ני דכהן מתחזה עבודה, דבידו לא מתחזה. נכון, הכהן, הראש של הכהן יכול להתחזות, יכול לראות, אבל העבודה היא מוסתרת. כלומר, העבודה שביד שלו מוסתרת על ידי הקלעים, וזה מספיק. הגמרא פה ממשיכה במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, הגענו לדף ס"א, נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.